אנחנו מתחילים היום את הצלילה לעומק החומרים שלנו עם סצנה קלינית שממש תפסה אותי. תדמיין רגע מטופל יושב בקליניקה, מחזיק כוס תה והידיים שלו פשוט רועדות.
תמונה מאוד חזקה.
לגמרי. ועל הנייר החיים שלו מושלמים. כאילו הכל מסודר, יש לו קריירה יציבה, משפחה, הכנסה מעולה, עשה כל מה שהחברה ציפתה ממנו. אבל בשבועות האחרונים, המציאות שלו מרגישה לו כל כך שבירה.
הוא חווה בעצם סוג של התמוססות.
בדיוק. פחד אימתני שהבן אדם שהוא חשב שהוא, פשוט נעלם. הוא יושב מול המטפל, מסתכל עליו ושואל את השאלה שהכי מפחידה אותו, האם אני משתגע?
ופה בעצם נכנסת הזווית הייחודית של הגישה שאנחנו חוקרים היום, הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית. התשובה של המטפל בחדר היא חד משמעית לא.
אתה לא מקולקל.
בדיוק. המטפל מסתכל על המשימה הרדודה שלו, על הכתפיים המחובצות, ומבין שהוא פשוט הגיע לקצה של האגו שלו. כאילו הגבול הרגיל והמוכר של הזהות שלו מתחיל להיות דק ושקוף.
שזה הבדל תהומי לעומת פסיכיאטריה קלאסית.
נכון. כי פסיכיאטרי קלאסי יראה את האדם הרועד הזה, וישר יאבחן איזושהי פתולוגיה.
לגמרי. יגידו שזו דיסוציאציה או התקף פסיכוטי, אולי חרדה חמורה. האינסטינקט של המערכת הוא לתת תרופות כדי לחבות את השריפה ולהחזיר אותו לתפקוד הקודם.
אבל הגישה הטרנספרסונלית מסתכלת על אותו בן אדם ורואה משבר של צמיחה. המיכל הישן פשוט נהיה לו קטן מדי. זה כאילו... תראה, זה מזכיר לי נחש שמשיל את האור שלו.
וואו, כן, אנלוגיה מצוינת.
נכון, כאילו האור הישן לוחץ ומחניק את הנחש, ומי שמסתכל מבחוץ אולי חושב שהוא גוסס או מפרפר, אבל זו הדרך היחידה שלו לגדול. בהקבלה הזו, התרופה הפסיכיאטרית היא כמו לנסות להדביק את האור הישן חזרה בכוח.
ממש ככה. וזה הלבנתי היום יותר מתמיד. הרבה מאוד אנשים מסתובבים עם התחושה הזו.
אז לכל מי שמאזין לנו עכשיו, ומרגיש לפעמים שהחיים שלו יפים מבחוץ, אבל חלולים ולוחצים מבפנים, שווה לכם להישאר. כי באמת איך הגענו למצב שהממסד הפסיכולוגי יכול לראות במצוקה כזאת הזדמנות? בשביל לענות על זה, אנחנו חייבים להבין את ההיסטוריה של הפסיכולוגיה. היא התפתחה בגלים, או מה שנקרא כוחות, כל כוח ניסה לתקן את העיוורון של הכוח שקדם לו.
אז בוא נדבר על הכוחות האלה. הכוח הראשון זה פרויד בעצם.
נכון, פרויד והפסיכואנליזה. הם עשו דבר מדהים, ומיפו את המרתף האפל של המוח. גילו שיש לנו דחפים מודחקים, יצרים מיניים, טראומות ילדות.
אבל זאת הייתה גישה מאוד פסימית.
מאוד. האדם נתפס כמערכת סגורה ומתגוננת. האגו הוא בסך הכל איזה מנהל עבודה שביר שמנסה למנוע מהדחפים להחריב הכל.
ואז הגיע הכוח השני כתגובת נגד, שזה הבהיביוריזם, אלה שאמרו שאם אפשר למדוד את זה במעבדה, זה לא קיים.
בדיוק. התייחסו לאדם כמו למכונה ביולוגית. גירוי ותגובה. התניה, שכר ועונש, זה נתן תוצאות מעולות במעבדה. אבל זה התעלם לחלוטין מנפש האדם, מחק את כל החיים הפנימיים.
שזה הביא למרד של שנות ה-50, הכוח השלישי.
הפסיכולוגיה ההומניסטית. הוגים שאמרו, רגע, אנחנו לא רק חיות מונעות דחפים או אוטומטים שמגיבים לעונשים. בואו נתמקד בפוטנציאל, בהגשמה עצמית.
פה המטפל באמת ירד לגובה העיניים, עם המון אמפתיה.
נכון, אבל הייתה לזה תקרת זכוכית. הפוקוס היה כל הזמן רק על העצמי, על האינדיבידואל, על הסיפוק של הרצונות שלו.
וכאן נכנס הכוח הרביעי ב-68, הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית. הגישה שאומרת שיש מימד רוחני, שאנחנו אקוסיסטם של גוף ונפש ורוח. אבל שנייה, אני חייבת לעצור אותך כאן ולאתגר קצת.
קדימה.
אם המטרה היא להגיע אל מעבר לאגו, אל משה טרנספרסונלי, זה אומר ששלושת הכוחות הראשונים פשוט טעו? כאילו, האגו זה משהו רע שאנחנו צריכים להיפטר ממנו כדי להיות מוארים?
לא, לא, זו טעות קלאסית. הגישה הזו מאוד מכבדת את כל מה שבא לפניה. אי אפשר, את מבינה, אי אפשר להתעלות מעל אגו שעוד לא נבנה.
מי שאין לו אגו פשוט חווה פסיכוזה?
חד משמעית. האגו הוא כלי רכב חיוני. אנחנו צריכים אותו כדי להתפרנס, לנהל מערכות יחסים. השאלה של הכוח הרביעי היא לא איך מפרקים את הרכב, אלא לאן נוסעים איתו אחרי שהוא בנוי ויציב.
אוקיי, הבנתי. ואם האגו הוא רק כלי רכב, מה קורה אם אנחנו מעבירים הילוך מהר מדי? פה נכנס המושג של משבר רוחני, לעומת סתם מחלת נפש.
בדיוק. משבר רוחני זה מה שקורה כשקצה האגו הופך דק מהר מדי. המערכת מוצפת בתובנות קיומיות, רגישות עצומה ואובדן פתאומי של כל מה שהיה משמעותי פעם.
מרגישים שגבולות הנפרדות מתמוססים?
כן, מערכת העצבים פשוט חווה המון מציאות בבת אחת, יותר ממה שהמבנה הקודם יכול להכיל. ואז השאלה של המטפל היא לא איך לדכא את זה, אלא האם האפרוח פשוט מוכן לצאת מהקליפה. המטפל משמש כקרקע יציבה בסביבה שמאוד מעוררת סחרחורת.
אז מי בעצם היו החלוצים שעזו לראות את זה ככה? אלה שהסתכלו מעבר לגבולות המדע הרגיל.
יש כמה דמויות מפתח. הראשון הוא סטניסלב גרוף. הוא היה פסיכיאטר פרוידיאני במקור.
זה שעשה את המחקרים עם ה-LSD בשנות ה-50?
בדיוק הוא. הוא ראה שאנשים תחת השפעת החומר הצליחו להגיע לטראומות ששום טיפול בדיבור לא גירד אפילו. אבל אז, כשהחומר נאסר בחוק, גרוף הבין משהו קריטי.
שזה לא החומר, אלא מצב התודעה.
נכון, אז הוא פיתח את הנשימה ההולוטרופית, שזה בעצם לעשות היפרוונטילציה מבוקרת כדי לעקוף את השומרים של המוח הקוגניטיבי ולהציף זיכרונות.
ממש.
ויש גם את אברהם מאסלו, נכון? מעבר לפירמידת הצרכים שלו?
כן. בסוף הקריירה שלו מאסלו חקר חוויות שיא. אותם רגעים של אחדות ופליאה בטבע, באמנות או במדיטציה.
מעניין לחשוב על מה שהוא אמר שם, כי המון אנשים ששומעים אותנו בטח חוו רגע כזה, נגיד עומדים מול שקיעה מטורפת או בהופעה חיה בתוך קהל עצום, ויש להם את חוויית השיא הזו, ואז הם חוזרים לעבודה ביום ראשון ומבטלים את זה כאיזו אשליה או בריחה מהמציאות.
אבל מאסלו טען שזה ההפך, שזאת הצצה למציאות הכי אמיתית שלנו. זה האדם בשיא הפוטנציאל שלו. וזה מתחבר גם לויקטור פרנקל.
לוגותרפיה. אדם מחפש משמעות.
בדיוק. פרנקל הוכיח מתוך החוויה בשואה שהמשמעות לעולם לא נמצאת בהתמקדות בעצמנו. היא תמיד נמצאת בהתעלות מעבר לעצמי. הקדשה למטרה או לאהבה שהיא מחוץ לאגו. גם קרל יונג טען שהדחף הרוחני הזה הוא דחוף ואותנטי בדיוק כמו הדחף הביולוגי שלנו לשרוד. אם נתעלם ממנו, אנחנו נזמין מחלה.
אוקיי, תראה. כל התיאוריות האלה באמת מרתקות, אבל איך אנחנו מורידים את הרעיון הזה של האפרוח שיוצא מהקליפה לפרקטיקה בתוך החדר?
כאן המזרח פוגש את המערב. המסורות הרוחניות של המזרח ממש משמשות כמפת דרכים בקליניקה.
דיברנו למשל על בודיזם, כמו שמתארת דוקטור מתי ליבליך בספר שלה ביקור החביש.
נכון מאוד. הבודיזם מציע מפה שהייתה קיימת אלפי שנים לפני הפסיכולוגיה שלנו. הלב שם הוא מושג שנקרא אנטה, שזה היעדר עצמי או אל עצמי. הבודיזם אומר שאנחנו סובלים כי אנחנו חיים באשליה של נפרדות.
וכדי להגן על הזהות השבירה הזו, אנחנו בונים המון חומות, רודפים אחרי כסף, טייטלים בעבודה, סטטוס.
וכשהחומות האלה מתחילות ליפול, והגבול בין הפנים לחוץ מתמוסס לתוך תלות הדדית, זה שחרור אדיר, אבל לרוב זה גם מאוד מאוד מפחיד. בגלל זה הבסיס של הטיפול הזה חייב להיות חמלה.
כדי שהבן אדם לא ירגיש שהוא נופל לתוך איזה חור שחור.
בדיוק. הוא לא נופל לריק, הוא מתרחב לתוך חלל מואר. והמטפל חייב להיות הנוכחות הבטוחה שמאפשרת לו להרפות מההגנות.
אז איך נראית הפרקטיקה בפועל? זו הרי לא הרצאה אינטלקטואלית על בודיזם.
ממש לא. כי טיפול רגיל בדיבור הרבה פעמים משאיר את המטופל כלוא בתוך השכל שלו. והשכל, האינטלקט, זה בעצם מגרש המשחקים האהוב על האגו.
שם האגו ממציא סיפורים מעולים ויודע איך להתגונן מול המטפל.
לגמרי. אז הגישה הטרנס-פרסונלית עושה עבודה של בוטום-אפ, מהגוף למעלה. במקום לדבר על המוח, עובדים עם כלים סומטיים.
שזה אומר תנועה, נשימה מודעת, רציפה, מיינדפולנס.
בדיוק. ככה נכנסים למצבי תודעה שגורמים לשומרים של האגו לשחרר אחיזה. פתאום יש גישה לרגשות וזיכרונות פיזיים שנעולים לנו עמוק בתוך הרקמות של הגוף.
חשוב לציין שזה מגובה לגמרי אקדמית.
חשוב מאוד. זה לא איזה טרנד ניו אייג' רוחני, כי זו דיסציפלינה נוקשה שנלמדת באוניברסיטת סופיה בקליפורניה, נרופה בקולורדו ובמרכזים עולמיים לפסיכותרפיה.
אז פה בדיוק אני חייבת לשאול אותך בתור מי שמייצגת עכשיו את כל הסקפטים שמאזינים לנו, אני בטוחה שיש אנשים ששומעים את המילים נשימות או התמוססות האגו ואומרים לעצמם, שנייה, בשביל זה אני צריך קליניקה ומטפל? מה ההבדל בין זה לבין פשוט לקנות כרטיס טיסה ולעשות סדנת מדיטציה אינטנסיבית באודו?
הבדל של חיים ומוות, פחות או יותר. החומרים מזהירים מאוד מפני פתיחה קיצונית של גבולות האגו בסביבה שאינה מותמת קלינית למערב.
זה יכול לערער את המערפת?
מאוד. אנחנו צריכים ליווי, אנחנו צריכים קרקוע. סדנה באודו אכן יכולה לפוצץ את דלתות התודעה, אבל אם אין לך מישהו שיעזור לך לעשות אינטגרציה לתוך מערכת העצבים, להפוך את זה למשהו שאפשר לחיות איתו בעולם שלנו, אתה עלול לחוות עקיפה רוחנית או אפילו משבר פסיכוטי.
המטרה היא הרי להמשיך לשלם חשבונות בסוף.
בדיוק. לחיות בעולם המודרני, אבל עם יכולת החלאה גדולה יותר.
אוקיי, הבנו את המנגנון ואת החשיבות של הקליניקה. השאלה המסכמת היא בעצם למי זה מיועד.
וזה חשוב להבהיר שזה לא מתאים לכולם בכל רגע. מי שנמצא עכשיו בתוך משבר פסיכיאטרי חריף, מי שאין לו אגו מתפקד ובסיסי, צריך קודם ייצוב. פסיכיאטריה קלאסית, אולי אפילו כדורים, כדי לבנות את כלי הרכב שדיברנו עליו קודם.
אבל למי זה כן הגלגל הצלה?
לאדם הבוגר, התפקודי, האינטליגנטי רגשית. אולי כזה שכבר היה שנים בפסיכותרפיה רגילה, ועדיין מרגיש איזו רקונות פנימית שאין לה שם ברפואה רגילה. זה לאנשים שחווים שחיקה למרות הצלחה אדירה בחוץ.
כאילו הדיכאון שלהם הוא לא חוסר איזון כימי, אלא משהו אחר לגמרי.
זאת נשמה שנחנקת בתוך חיים שהפכו להיות פשוט צרים מדי עבורה. המטפל במקרים האלה לא רואה מכונה מקולקלת שמצריכה תיקון. הוא מניח שהאמת כבר שם, בתוך המטופל.
הוא רק מנקה את הפסולת.
כן, מזיז את ההגנות הצידה כדי שהמטופל יוכל לשמוע את עצמו. וברגע שמפסיקים להילחם בקצה של האגו, מבינים שאין שם תהום ליפול אליה, רק מרחב שקט. אנחנו לא מתמוססים לכלום, אנחנו פשוט מתרחבים אל תוך כל מה שסביבנו.
זה פשוט מהמם. תראה, אם אנחנו סוגרים את הצלילה לעומק שלנו עם זה, הייתי רוצה להשאיר מחשבה פרובוקטיבית פתוחה. אם המשמעות האמיתית נמצאת הרחק מעבר לאגו, בהתעלות מעבר לעצמי ובחיבור אורגני לקהילה, מעניין לחשוב על החברה המערבית שאנחנו חיים בה. הרי היא מקדשת אינדיבידואליזם מוחלט. היא דוחפת אותנו לבנות מותג אישי ותרבות של רדיפה מתמדת אחרי הצלחה פרטית.
ניתוק מוחלט, כן.
בדיוק. אז האם התרבות הזאת בעצם בנויה בצורה אקטיבית שמונעת מאיתנו אי פעם להגיע לכוח הרביעי הזה? האם אנחנו כלואים במערכת שפשוט עוצרת אותנו מלהתרחב אל מעבר לאגו? חומר למחשבה. עד הפעם הבאה תמשיכו לחקור.